ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף וו. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נתייחס למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה. אתם רואים צורת מעוין. אצלנו בגמרא אתם יכולים גם לראות שיש מספור מצד הגמרא תוך המעוינים. אז מה כתבנו? נעתויי. המילה הזאת יופיעה בגמרות עם פס מפותל. דעות על מה בא המשפט, הצד השווה שבהן לרבות. כלומר, דרך צד השווה יש לרבות עוד דוגמאות של מזיקים. וכמובן, הביטוי הצד השווה שבהן, אתם זוכרים, הופיע במשנה בתחילת המסכת. אז הביטוי הזה בא לרבות, וזה מה שיסיק את הגמרא. נעשה מה שאני ממליץ מדי פעם, סקירה ממעוף הציפור. הגמרא בשורה שנייה שואלת לעתויי מהי, ואביי אומר לעתויי, הוא מביא מה שהוא סובר כוונת המשנה, לרבות את העניינים האלו, אבנו סכינו, בלי להיכנס כאן, אנחנו רק עושים סקירה ממעוף הציפור. אז הדבר הזה אפשר לרבות לחייב את הבעלים מכוח הצד השווה שהוזכר במשנה. באמצע עמוד, כמעט באמצע, אתם רואים רבא אמר לעתויי, והוא מביא את מה שהוא חושב בא המשנה לרבות. ושוב פעם, דווקא בגלל שיש מה שאני קורא מכנה משותף, זה הצד השווה שבהן של המזיקים שמוזכרים במשנה, דרך השילוב הזה ניתן לרבות דבר נוסף. ואתם רואים בשליש האחרון של העמוד, רב עדה בר אבא מופיע במעוין מספר 3, והוא אומר זה בא לעתויי מה שיופיע בגמרא. בעמוד ב' שורה שנייה אתם רואים רבינה מופיע גם במעוין לעתויי, ואת ה דעה שלו יופיע שם, מה זה בא לרבות. יהיו גם משולשים במהלך הגמרא, וכתבנו שלבי בירור בכל דעה, כל דעה שמופיע במויין, מה בא לרבות. אנחנו מוסיפים הערה, שינינו את המשולש שלא יראה כרצף אחד של סדרה. לכן יש משולשים שהם שונים זה מזה. למשל, מ-1 עד 2 משולשים בלי השחרה. מ-2 עד 3 המשולשים הם עם שפיץ מושחר. אז הם נראים שונים מהמשולשים הקודמים, כי זה פשוט דעה אחרת וניתוח לשיטתו. ובמספר 3 יופיעו משולשים בלי השחרה. אפשר להבחין שאין אלו קשורים לאלו. יהיה גם שימוש בפס מקווקו, וזה בבלית ביטויים היינו אש או היינו בו, היינו דחיית ההצעה, לומר שזה אינו נלמד מכוח צד השווה, אלא תהו ממש אותו אף. אז אנחנו לא באים לרבות דבר שכבר כתוב. וגם יהיה פס כפול שמבליט את הביטוי, זה שאלה בגמרא, אי דאף קירינו או ולא אף קירינו. ולא דמי לבור, כל דעה מראה בסוף שההצעה שלו לא דומה ממש לבור, אלא נלמדת מצד השווה. כי ברגע שדבר דומה ממש, אז הוא לא צריך צד השווה לרבות. ואתם יכולים גם לראות צורת כתר וחזר הדין, סיום כל אחד מהגישות, לומר שההצעה נלמדת מצד השווה. אז ברגע שמגיעים לצורה הזאת, אז אנחנו מבינים שהגענו למה שאנחנו מחפשים. אז למשל בשורה שאתם רואים מספר 2 בתוך מעוין לפני רבה וחזר הדין, זה אומר לנו שמכוח מכנה משותף בין מה שאנחנו נזכיר, אז אנחנו יכולים לרבות מה שהוצע מקודם. אנחנו השקענו הרבה בעניין הסימונים, אבל מה שזה אמור לעשות זה להקל ולהראות שכל קטע זה בעצם מבחינת מבנה, זה פשוט חוזר על עצמו מבחינת מבנה, אבל התוכן הוא שונה ממספר למספר. אז אנחנו כעת ניגש לגמרא, הצד השווה שבהן וההמשך שדרכן להזיק וממונך ושמירתן עליך. כך ראינו במשנה בדף ב' עמוד א', שם המשנה אמרה, ולא זה וזה שדרכן ללך ולהזיק הרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק. אז מצד אחד יש לנו שור, מהווה ואש שהם דרכן ללך ולהזיק, בור אין דרכו להזיק, הצד השם ושבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק ממיטב הארץ. רש"י בשורות הקצרות, שורה חמישית, הצד השבע שבהן שדרכן להזיק דמשמע אף כל שדרכו להזיק ושמירתו עליך, ומי מצית לתויה, מה עוד ניתן לרבות. עכשיו נמשיך בגמרא. אז הגמרא שואלת לתויה מי, הביטוי הזה כפי שרשי עכשיו ציין זה משמע שיש בא לרבות משהו נוסף ממה שכתוב במשנה מבחינת מזיקים שעליו בן אדם חייב לפצות הניזק. אמר אביי לתויה, הצד השווה שמוזכר במשנה בא לרבות אבנו סכינו מסעו שניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, נפלו ברוח רגיל, היכי דמי. מה מדובר שאני צריך את הצד השווה כדי להגיע לזה? אי בהדי דקה אז לי כמסקי, אם בדרך נפילתם הם הזיקו, היינו אש, זה תולדה דאש, ואין צריך צד השווה כדי לרבות. רק ברגע שהתורה מזהירה ומחייבת על נזקי אש, גם הדברים שהם תולדות של אש, אנחנו עסקנו בזה בדפים הקודמים. אז הגמרא מסבירה למה זה העתק של אש. מה ישנה אש? דכוח אחר מואב בו. מה מוביל את האש? הרוח מוביל, זה כוח אחר. וממונך שמירתו עליך, היית צריך לשמוע על זה. הנינמי אבנו סכינו, מה שמתואר פה, אותו, יש לזה אותם תכונות. כוח מואב בהן, היינו הרוח מציע שהפיל אותם, וממונך ושמירתו עליך. אז אני לא צריך צד השווה לרבות דבר ש... איך נגיד את זה, אחד על אחד הוא דומה לאש. ואלה בתר דנייכי, במקום או מה שאמרנו מקודם שהם הזיקו בדרך נפילתם, לא, הזיקו אחרי שנחו ואז אדם נתקל בהם. הגמור שואל, רוצה לברר, אי דאף קירינו, אם אחרי שהם נחו הבעלים הפקירו את הדברים האלו, אבנו סכינו מסעו, הוא הפקיר אותם, בין לרב בין לשמואל, אנחנו הזכרנו את הדעות האלו גם כן בעבר, אין צורך להיכנס, יש מחלוקת בענייני הלכות בור בין רב ושמואל, אבל אם הוא הפקיר את החפצים האלו, היינו בור. מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק, וממונך ושמירתן עליך, הני נמי, גם הדברים האלו תחילת עשייתן לנזק, כי רשי מסביר, אותו בעלים היה צריך לא, לחשוב, לעלות על הדעת, שהם ייפלו ברוח רגיל, הם ייפלו, אז זה נקרא תחילת עשייתן לנזק. וממונך ושמירתן עליך. אז אם אתה אומר שאותם חבצים, אבנו, סכינו וכולי, הם הזיקו אחרי שנחו והוא הפקיר אותם, זה בור, זה תקלה, כמו שבור תקלה, אלו בור. לא צריך צד השווה לרבות דבר שהוא העתק של בור, כמו תולדה של בור, אלא זה לא הפקירינו, הוא לא הפקיר אותם, אז לכן זה לא דומה לבור. ושמואל אמר, כולם מבור למדנו, היינו בור. שמואל אומר שבכל זאת, גם אם הוא לא הפקיר אותם, הם נכנסים תחת המטריה של בור, זה העתק של בור. אז אנחנו עוד לא יודעים, לא מבינים מה כוונת אביי שהוא אמר לתויי, אבנו, סכינו וכו'. אומר הגמלי עולם, דאפקרינו, ולא דמו לבור. בניגוד למה שאמרנו מקודם, זה לא העתק של בור. מה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו? תאמר בהני, שכוח אחר מעורב בהן. מה זה? הרוח מצויים שהפיל אותם, זה כוח אחר, זה לא האדם עצמו, זה לא דומה לבור. הגמרא עקב כך אומרת שאם זה לא דומה לבור, אז איך אני אחייב עליהם, כמו שהבאי אמר שהמשנה באה לרבות את זה. אז התשובה לכך, אש תוכיח שלמרות שכוח אחר מעורב בו, הבן אדם שהדליק את האש חייב לפצות על נזק שנגרם ממנו. אבל גם זה לא בדיוק. מה לאש? זה לא דומה לאש. המקרה שאבנו סכינו שהזכרנו מקודם, שאבאי הזכיר, זה לא דומה לאש. מה לאש? שכן דרכו ללך ולהזיק. מה שאין כן, הדברים האלו הם לא הזיקו בהליכתן, זה לא כמו אש שמזיק בהליכתו. אז על זה אנחנו משיבים בור תוכיח, נכון? בור אין דרכו ללך ולהזיק, ובכל זאת הבן אדם שחפרת בור חייב לפצות על נזק שנגרם ממנו. אבל עכשיו עוד פעם אתה יכול לשאול, אבל זה לא דומה לבור שאין כוח אחר מעורב בו. וחזר הדין, וכאן הגמרא פשוט מקצרת, אבל זה מה שהמשנה אמרה, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן, מה שראינו במשנה, שדרכן להזיק, שמירתן עליך, וכשזיק חב המזיק, לשלם נזק במיטב הארץ. אז מה עשינו בינתיים? לפי הבאי, כתשובה לשאלה, מה בא המשפט הזה, הצד השווה שבהן בא לרבות, בא לרבות את המקרה שהבאי ציין, אבנו, סכינו, מסו, שניחן בראש גגול, ונפלו ברוח מצויה והזיקו, והוא הפקיר אותם, והם הזיקו אחרי שנפלו. זה מה שלמדנו. עכשיו אנחנו מגיעים לרבה. רבה אמר, יש לו גישה משלו, לתויי, המשנה מתכוונת לרבות, מה? בור המתגלגל ברגלי אדם ורגלי בהמה. רשי, בור המתגלגל, קצת למטה מפה, כגון, הניח אבן ברשות רבים, ובעודה במקומה לא הזיקה, וגלגלה רגלי אדם ובהמה למקום אחר והזיקה שם. אז מי שהניח את האבן, הוא יהיה חייב. ואיך אני מגיע לכך? אז רב אומר, זה ממה שכתוב במשנה, הצד השווה בהן בא לרבות המקרה הזה. היכי דמי, איד אפקירינו אותו בור המתגלגל, האבן שהוא הניח ברשות רבים, מי שהניח הוא הפקיר אותו, בין רב, בין נשמור, היינו בור. מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך? הנינמי, תחילת עשייתן לנזק ושמירתן עליך. אז אני לא צריך איזו פסקה מיוחדת לרבות דבר שהוא העתק ממש של בור, אלא דלא אפקרינו, ובכך הוא לא לא נראה דומה לבור, אבל מה לעשות? לשמוע דמר כולם מבור לומן, גם דברים שאתה לא הפקרת, הם נלמדו מבור, היינו בור. זה, עוד פעם, זה בור ממש. לא, ואני לא צריך הצד השווה שבהן לרבות. לעולם תאפקרינו. אמרנו מקודם, אם הוא הפקיר, אז היינו בור, ולא דמי לבור. מה לבור שכן מעשיו גרמו לו? החפירה, מה שנקריאה, חפירת הבור גרם, יצר את הבור. תאמר בהני, האדם הניח אבן במקום אחד, והוא לא הזיק איפשהו הנר. זה לא כמו בור שאיפשהו חפר, שם נגרם הנזק. כאן הוא הניח את החפץ כאן, ואנשים דחפו את זה למקום אחר. תאמר בהני שאין מעשיו גרמו לו, אלא רגלי אדם בהמה שגלגלו. הגמרא משיבה, אוקיי, אז אני לא יכול ללמוד את זה מבור, שור יוכיח שאין מעשה הבעלים גרמו הנזק. שור יוכיח, אומר רש"י, שאין מעשה הבעלים גרמו הנזק, אלא ממונו הזיק. השור, זה ממון הבעלים. אז הגמרא אומרת, אבל בכל זאת אני לא יכול ללמוד המקרה הזה משור. מה לשור שכן דרכו ללך ולהזיק? זה לא נכון לומר אצל מי שהניח אבן ברשות הרבים, ובסופו של דבר זה התגלגל למקום אחר. בסדר, אז אני לא לומד משור. אז בור תוכיח ש בור אינו דרכו ללך ולהזיק, הוא נמצא איפה שחפרת אותו. וחזר הדין, לא ראי זה, כראי זה, אם אתה מנסה ללמוד מבור, אז אתה נתקל, כמו שאמרנו מקודם, אצל בור מעשיו גרמו לו, מה שאין כן האבן שהתגלגל למקום אחר. וחזר הדין, לא ראי זה, כראי זה. וכאן שוב פעם מקצרת, אז משלימים הצד השווה שבהן, שכמו שמפורט במשנה, אז גם המקרה שהזכיר רבה, בור המתגלגל ברגלי אדם, גם כן על זה התחייב. ושוב פעם, איך? מכוח הצד השווה שהוזכר במשנה. רב עדה בר אבא אמר לתויי, המשפט, הצד השווה שבהן, שמשמע גם דברים אחרים מרבים אותם, מה זה בא לרבות? לתויי הדתניה. יש לנו מקור תנאי שמדבר על הוצאת זבלים, זבל, מביתו של אדם לרשות הרבים. כל אלו שאמרו פותקין בבותיהן וגורפין מאורותיהן, בימות החמה אין להם רשות, כי בימות החמה השבילים הם נקיים, ומה מה, מה פתאום שנתיר לך להוציא את הפסולת של הבתים לרחוב. בימות הגשמים יש להם רשות, שבכל מקרה הכל בוצי, אז אתה לא מתקלקל מה שכבר התקלקל מכוח הגשמים. אבל אף על פי שברשות אם הזיקו חייבים לשלב. לפני שנתקדם גמר, נלמד יחד רש"י על הדברים האלו. כל אלו שמעו וכחשיב ואזיר להו, אלו הפותקים בבותיהם וגורפים מאורותיהם. כלומר, כל אלו שמעו חכמים שיש להם רשות להשליך נזקיהם לרשות רבים, ואלו הם פותקים בבותיהם, פותחים צינורותיהם המקלחים שופכים, ששופכים מחצריהם לרשות רבים, וגורפים מאורותיהם ומשליכים זבליהם לרשות רבים. ממשיך רש"י, בימות החמה אין להם רשות מפני שהרחוב נאה והוא מקלקלו, אבל בימות הגשמים שהרחבות מלוכלכות יש להם רשות. ואף על פי שברשות בית דין משליחים, ממשיך רש"י, אם הזיקו חייבים. אז הבנו את הרקע. יש מצב שאדם מכוח רשות בית דין יכול להשליך את הפסולת לרשות הרבים, אבל אם קורה נזק, אם אדם ניזוק במה שאתה השלחת, זרקת, אתה חייב לשלם. היפי דמי. שוב פעם, ביור כמו שראינו מקודם, אי בהדי דקעז לי מסקי, בזמן שאתה עצמה זורק את הדברים החוצה, זה נתקל בבן אדם, והבן אדם העובר אורח ניזרוק. כוחו, זה אדם המזיק. ולכן לא צריך צד השווה לרבות דבר שכוחו, שזה בעצם אדם עצמו מזיק. רש"י כותב בסוף העמוד, כוחו הוא והיינו אדם, ותנא לי במעניין, אדם כבר מופיע במשניות כאב, אב אחד מאבות הנזיקים. אלא בתר דנייך, אומר הגמרא, הדברים האלו, הפסול הזה הזיק לא בשעה שאתה העפת את זה לרחוב, אלא אחר שזה כבר נח על הרצפה. היחידמי, אידה אבקרינו בין רב, בין לשמוע, היינו בור, מה יש לבור לתחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך? הנינמי, תחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך. אז אני שוב פעם לא צריך לרבות בדרך צד השווה דבר שהוא העתק שבו ממש, אלא זה לא אבקרינו. לשמוע דמר כולם מבור למדו, היינו בור, עוד פעם. לעולם, דאפקרינו ולא דמי לבור. זה לא העתק של בור. למה? מה לבור שכן שלא ברשות? אדם חופר בור ברשות הרבים. אף אחד לא נתן לו רשות. אז לכן הוא חייב לפצות על מי שניזוק בזה. תאמר בהני, זה ברשות. אז מאחר שכן, יש צד לומר שהוא לא יהיה חייב. הגמרא ממשיכה לעמוד ב'. שור יוכיח. שור, הרי יש לבעל השור רשות, נגיד רשות מכוח ביתים, להוליך את השור ברשות הרבים. אבל מה אם השור יזיק? אז הוא חייב לפצות. אז הנה תקדים לדבר שאדם עושה ברשות ביתים, ובכל זאת זה לא פותר אותו. אז זה דומה, זה בעצם כמו שור. אז מה אני צריך את הצד השווה? מה לשור אני לא אוכל ללמוד משור שכן דרכו ללך ולהזיק. מה שאין כן הפסולת הזה, אי אפשר להגיד עליו דרכו ללך ולהזיק. אז לכך בור תוכיח, שבכל זאת למרות שאין דרכו ללך ולהזיק, מי שחבט בור חייב. אבל מצד שני אמרנו שהפסולת שנזרק לא דומה לבור, שכן זה נעשה שלא ברשות, וזה כן עשוי ברשות ביתית. וחזר הדין, ושוב פעם הגמרא מקצרת, אבל דרך הצד השווה אנחנו יכולים לרבות את המקרה הזה של הזורק פסולת בימות הגשמים, שבכל זאת חייב לפצות על נזק שנגרם. רבין אמר לעטויי הדתנן, מה שהמשנה אומרת הצד השווה שבהן וכולי, בא לרבות מה שמופיע כאן במקור הזה. הקוטב האילן שנפלו לרשות רבים והזיקו, פטור מלשלם. נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הקוטב, ונפלו. בתוך הזמן, אם הם נפלו לפני התקופה שהרשו לו לטפל בזה, אז והזיקו, פטור. לאחר הזמן חייב. אנחנו רוצים להתמקד בדוגמה הזאת. עבר הזמן שהבן אדם לא סילק, לא טיפל במזיק הזה, הקוטב האילן, והם היו רעועים, ולכן הטיל עליו את האחריות לפנות אתם, והוא התמאמה, ועבר הזמן, והם נפלו, ומישהו ניזוק, בעל הכותל, בעל האילן, חייב לפצות. היחידמי, היא דאף קירה, בין רב, בין נשמו, היינו, בור, מה ישנו בור, דהזקו מצוי, ושמירתו עליך, אני נמי הזה כאן מצוי, ושמירתו עליך, אז אני לא צריך צד השווה לרבות המקרה הזה, אי דלו אף קירינו, לשמוע דמר כולם מבור למדנו היינו בור. זה עוד פעם, זה בור ממש. לעולם דאפקילינו, ולא דמי לבור. מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק? תאמר בהני שאין תחילת עשייתן לנזק, שאדם בנה את הכותל, זה לא היה אמור להזיק. עם הזמן זה נהיה רעוע, וגם שהוא נטע את האילן, זה לא היה אמור להזיק. אז מאחר שכן, הדבר הזה לא דומה לבור, אז למה שבעל הכותל ואילן, למה שיהיה חייב? שור יוכיח ששור לא תחילת עשייתו לנזק, ובכל זאת בעל השור חייב על נזק שהשור גורם. אז נוכן ללמוד משור? לא. מה לשור שכן דרכו ללך ולהזיק, מה שאין כן הכותל והאילן הם לא, אין דרכם ללך ולהזיק? בור תוכיח, אבל כמו שאמרנו קודם, אצל בור תחילת עשייתו לנזק, מה שאין כן כאן, וחזר הדין, ומכוח הצד השווה נוכל לרבות את הסיפור הזה שכותב אילן שעבר הזמן שנתנו לבעלים ונפלו ונגרם נזק, חייב. כשזיק חב המזיק, הביטוי חב המזיק, חייב המזיק מבי עלי. אמר רב יהודה, אמר רב, היי תנה ירושלמי הוא דתני לישנה קלילה. המנהג או הניסוח של הירושלמים הם היה לקצר, זה הכוון הלשון קלילה, קל, קלילה קצר, ולכן כך מופיע במשנה. אבל האמת היא שחב המזיק, המשמעות של המילה הזאת זה חייב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אנחנו עומדים לקראת מקור תנאי ברייתא שאורכו ארבע שורות, בתוכו יופיעו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ואנחנו נעסוק בתוכן הברייתא הזאת עד לרוב דף זין עמוד א', עד ל-14 שורות מסוף זין עמוד א'. הגמרא, תנו רבנן, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. מי שהזיק אז הוא חייב לפצות הנזק, וזה בעצם מה שהפסוק אומר. הפסוק במלואו מופיע בשמות פרק כ"ב פסוק ד', וכך כתוב: כי יבער איש שדה או חרם ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אנחנו הזכרנו את הפסוק הזה בדפים הקודמים, שמהפסוק הזה היה ניתן ללמוד נזק נזקי רגל ושן, מהמילים ושילח וביער. אנחנו למדנו, כאילו לא נחזור על הפירוט לגבי הדברים שנלמדו מהם, אבל בסוף הפסוק כתוב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. נציין רק ש בתחילת הפסוק כי יבער איש שדה או כרם, רש"י על התורה אומר שהמילים האלו כי יבער ושילח את בעירו וביער, אומר רש"י, כולם לשון בהמה. הנזק שנגרם, שהפסוק הזה מזכיר, זה נזק שנגרם על ידי בהמה של אדם. ומיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אומר הגמרא, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל. אנחנו נלמד ביחד רש"י, אבל צריכים לציין ש ההבנה הסופי של המקור הזה זה רק בהמשך הגמרא. אבל בכל זאת נפנה מיד לרשי, למעלה בשורות הקצורות, מיטב שדהו של ניזק, שאם אכלה, כלומר הבהמה של המזיק אכלה ערוגה בשדהו של הניזק, שמין ערוגה משובחת של ניזק, כמה יפה עכשיו עם פירותיה וכמה תה יפה בלא פירות, ההפרש הזה ונותן לו, וזה מה שהמזיק צריך לשלם. חזרה להגמרה, רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לנזיקין מן העדית, ויש להוסיף פה מן העדית של המזיק, וקל וחומר להקדש. הביטוי הזה יוסבר בהמשך. שוב פעם נחזור לרשי, לא בא כתוב אלא לגבות לנזיקין מן העדית של מזיק, זה שונה מדברי רבי ישמעאל שהזכיר של ניזק. רבי עקיבא אומר לפי מה שנמצא אצל המזיק, תשמין ערוגה של ניזק לפי מה שהיא, ואם מזיק בא ליתן לו קרקע בדמי נזקו, נותן לו מיטב שדותיו שווה אותן דמים. אז לפי מה שקראנו עכשיו ברשי, רבי עקיבא בא לומר שאם המזיק בא לפצות את הניזק על ידי תשלום קרקע במקום מזומנים, במקום כסף, אז המזיק יצטרך לשלם השווי של הנזק עם קרקע, איזו טיב קרקע הוא ימסור לו ממיטב שדותיו, זה נקרא עדית. עכשיו חוזרים לגמרא כדי לברר על מה מדובר. רבי ישמעאל דיבר על תשלום מיטב שדהו שניזק, ורבי ישמעאל אכל שמנה משלם שמנה. אני יכול להבין שאם המזיק, בהמת המזיק אכל פירות איכותיים, כאילו ערוגה, הפירות של ערוגה משובחת, משלם שמנה. אמרנו, הסברנו מקודם, עושים הערכה כמה הערוגה שווה עם הפירות וכמה היא שווה בלי פירות, וההפרש הזה ישולה. אז אם הבהמה של המזיק אכל פירות משובחות, אז הוא ישלם לפי השווי של פירות משובחות. אכל כחושה משלם שמנה? אבל הייתכן שאם המזיק אכל מערוגה כחושה שהמזיק יפצה אותו לפי שווי פירות שמנות, כלומר לפי שווי ערוגה שמנה, זה לא ייתכן. אמר רב אילי בר אבין. עכשיו יש לנו סימונים וגם מספור צורת הבית שיוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ניסיונות להסביר שיטת רבי ישמעאל ומחלוקתו עם רבי עקיבא. פס כפול יבליט את הביטוי הכה במאי עסקינן, זה נמצא אצל רב אילי, ובעוד כמה שורות רב אחא ויעקב יגיד גם הכה במאי עסקינן. הגמרא, אמר רב אילי בר אבין, הכה במאי עסקינן, כגון שאכל ערוגה בין הערוגות, ולא ידינן אי כחושה אכל אי שמנה אכל, דמשלם שמנה. אנחנו נעשה את החישוב לפי פירות משובחים. אמר רבה, והוא מעלה כושה, וזה לאורך חמש שורות הבאות, וזה גם יוביל אותנו לגישה אחרת. אז אמר רבה, ומה אילו ידעינן דה כחושה אכל לא משלם אלא כחושה. נעשה חישוב לפי ארוגה של פירות כחושים, כמה היא שווה עם הפירות וכמה היא שווה בלי הפירות, וההפרש הזה ישולם. זה אם היינו יודעים שהוא אכל כחושה. השתא דלא ידינן, אי כחושה אכל, אי שמנה אכל, וכאן בתמיהה משלם שמנה. המוציא מחברו על עברה, הניזק הוא בא לקבל פיצוי, הוא מוציא תשלום מהמזיק. אז הכלל אומר שאתה שבא להוציא תשלום מחברו, אתה צריך להביא ראיה. אז אם לא ידינן, מה פתאום שנטיל על המזיק לשלם כפי ערך ארוגה שמנה? אלא אמר רב אחא ביעקב, אחא במאי עסקינן. סיפור אחר לגמרי. כגון שהייתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק. אנחנו מדברים על מזיק שבא לשלם את החוב שלו מפיסת אדמה. ברצוני, לפני שנתקדם בגמרא, ללמוד יחד איתכם קטע שברשי. אחי גר סינן, אלא אמר רב אחא בר יעקב, מודה רבי ישמעאל, דלא משלם אלא דמי ארוגה לפי מה שהיא. ובה פליג, במקרה הבא קיים מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כגון שהייתה עידית תניזק, הניזק מחזיק קרקעות, וה איכות הכי טוב שיש לו כזיבורית דמזיק, הוא שווה להכי גרוע שנמצא ביד המזיק, שגם הוא מחזיק במגרשים, בקרקעות, בשדות. רבי שמואל סבר, ממשיך רשי, בדניזק שיימינן, הולכים לפי הכי טוב שיש בידי הניזק, וזה יאפשר למזיק לשלם הכי גרוע שיש לו כשהוא בא לפצות את הניזק על ידי תשלום קרקע. אותו מזיק ייקח פיסת אדמה בשווי הנזק, אבל מאיזו קרקע? מהזיבורית שלו, כי הזיבורית הוא שווה כמו העידית של הניזק. רבי ישמעאל אומר כך כי הוא סובר בדניזק שמינן, דהד הכתיב בקרא שישלם לו בדמי נזקו מקרקע מיטב, שאם הוא לא משלם מזומנים הוא יכול לשלם בקרקע, איזו קרקע? מיטב. השדות דניזק, הפסוק מתייחס לשדות שבידי הניזק, הוא משלם למזיק דמי נזקו, מה שהוא חייב לשלם הפיצוי, קרקע מזיבורית שלו, מהזיבורית שנמצאים אצלו, אצל המזיק עצמו, בשווה נזכור הקרקע שהוא ישלם, יפצה את הניזק, זה קרקע ששווה הסכום של הנזק, שרי הוא הזיבורית של המזיק כמיטב שדהו של ניזק. אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא עוד פעם, הכה במעסקינן, המחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כגון שהייתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק. ובה פליגי, רבי ישמעאל סבר בדניזק שיימינן, והמזיק יכול לשלם לניזק עם הזיבורית שלו, כי הזיבורית של המזיק הוא באותו רמת טיב ואיכות כמו העידית של הניזק. ומיטב שדהו שכתוב בתורה, הכוונה לפי רבי ישמעאל שדהו של הניזק, המיטב של הניזק, ובמקרה הזה המיטב של הניזק נמצא אצל המזיק בצורת הזיבורית שלו. ורבי עקיבא סבר בדמזיק שיימינן, המזיק יצטרך לשלם שהוא רוצה לפצות את הניזק שלא באמצעות מזומנים כסף, הוא צריך להעביר בעלות על פיסת אדמה שהוא שווה, ששווה שווי הנזק, אבל איזו טיב אדמה מהכי טוב שיש אצלו, אצל המזיק. אולי אני רק אוסיף במאמר מוסגר, אנשים מעדיפים, באופן כלי, מעדיפים פחות, אבל באיכות גבוה יותר. לכן, יש כאן עניין, אם אנחנו מטילים על המזיק לפצות, כי הוא לא משלם כסף, הוא משלם עם קרקע, זה נפקמינה לבן אדם אם מכריחים אותו לשלם מהעידית של הניזק. במקרה הזה הוא שווה לזיבורית של המזיק, והמזיק הוא זה שמשלם. אז בשביל המזיק זה מין הקלה שהוא צריך להיפרד מהאדמה, הוא יכול לתת את הזיבורית שלו. מה שאין כן לפי רבי עקיבא, התשלום יהיה מהעידית, הקרקעות המשובחות של המזיק עצמו. ממשיך הגמרא, ויש לנו צורה, אנחנו קוראים לזה צורת הר געש, והם טעמים של רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מה הייתה עם אומר הגמרא דרבי ישמעאל שבדניזק שי מינן? זאת אומרת שמחפשים את הטיב הכי משובח אצל הניזק, וזה מה שנחייב את המזיק לשלם. אז מה הבסיס לומר כך? תשובה, נאמר שדה למטה, הפסוק שלנו, מיטב שדהו, ונאמר שדה למעלה, מה שכתוב הוא ביער בשדה אחר. אז המילה שדה גם מופיעה שם. מה השדה האמור למעלה דניזק? כתוב הוא ביער בשדה אחר, זה מתאר את הנזק. המילה שדה זה של הניזק. אף שדה אמור למטה, הפסוק שמדבר על מיטב שדהו ישלם דניזק. זה שיטת רבי ישמעאל. ורבי עקיבא, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, דהיך דכם ישלם. הפסוק אומר מיטב שדהו ישלם. הפסוק פונה למי? למזיק, הוא זה שמשלם. וכתוב תשלם מהעידית הכי טוב שלך, של המזיק. ורשי מוסיף פה שאי אפשר לומר שיבוא הגזירה שווה שהוזכר מוקדם יותר, והגזירה שווה יבוא ויעקור את הפירוש של הפסוק. ורבי ישמעאל, מה הוא עונה לזה? אז הוא אומר, אהני גזר השווה ואני קרא. יש מה ללמוד מהגזר השווה וגם ממה שכתוב בפסוק. בפסוק משמע מיטב של המשלם. אז איך זה עובד? שאני אנצל, אני אלמד משהו מהגזר השווה וגם מהקרא. תשובה, אהני גזר השווה כדקאמינה. הגזירה שווה מועילה כמו שאמרנו, שהמזיק ישלם מזיבורית דידי. עם העידית של הניזק כזיבורית דמזיק. אז המזיק יכול לשלם מהזיבורית שלו. זה מה שנלמד גזירה שווה. אהני קרא, הפסוק שמיטב שדהו ישלם, זה במקרה אחר. ומה הוא? כגון דאיתלי למזיק, עידית וזיבורית, ועידית לניזק וזיבורית דמזיק לא שוויה כעידית דניזק. הטיב הכי גרוע שיש אצל המזיק הוא פחות מהעידית של הניזק. ויש לנו גם תרשים או רשימה אצל הכוכבית מימור בשליים, וכתבנו מיקר לזול. אז הכי יקר בתסריט הנוכחי עידית דמזיק, ומתחת לזה עידית דניזק, ומתחת לזה הכי גרוע הוא זיבורית דמזיק. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שמדובר פה במקרה שיש למזיק עידית וזיבורית, ועידית לניזק, וזיבורית דמזיק לא שוויה כעידית דניזק. הזיבורית של המזיק הוא פחות מהאיכות של עידית של הניזק. דמשלם לי ממיטב דידי. אז אומרים שהמזיק ישלם מהמיטב שיש לו עצמו. וזה למרות שמקודם ששמענו רבי ישמעאל אומר שהתשלום הוא ממיטב של הניזק, או לפי השווי של המיטב של הניזק. במקרה הזה שעידית של הניזק לא שווה כמו הזיבורית המזיק, אז זה מחייב את המזיק לשלם ממיטב שלו. דלא מצי אמר לי, המזיק לפי הדברים האלה לא יכול להגיד לניזק תא את גבי מזיבורית, אלא גבי ממיטב. כעת אנחנו ממשיכים להתייחס ולפרש את הסיפה של הברייתא שהופיע באמצע העמוד למעלה. רבי עקיבא אומר, לא בא הכתוב אלא לגבות לנזיקין מן העדית, וקל וחומר להקדש. מהי קל וחומר להקדש? וכאן אנחנו רואים צורת פפיון, ובשוליים כתבנו ניסיונות להסביר דברי רבי עקיבא דאמר וקל וחומר להקדש. אי למה, ממשיך הגמרא, דנגח תועד עידן לתועד הקדש. כמו דוחה, זה לא יכול להיות הסבר המקור. למה? שור ראהו, אמר רחמנה, ולא שור של הקדש. כלומר, אם שור הדיוט נגח שור של הקדש, פטור מלשלם. אז אי אפשר להגיד קל וחומר להקדש שיהיה חייב לשלם. אלא לאומר, הרי עליי מנה לבדק הבית. בן אדם קיבל עצמו לתרום סכום כסף לבית המקדש, דעתי גזבר ושקל מעידית, שאם אותו שנדר לתרום לבית המקדש ואין לו מזומנים כדי לשלם את החוב הזה, אז הגזבר יגבה ממנו עידית. הגמרא דוחה, לא יהיה אלא בעל חוב. אם אדם קיבל עצמו התחייבות לשלם, אז הוא לא שונה מבעל חוב. אדם שלווה כסף צריך לשלם למלווה. אנחנו ממשיכים לדף זין, הוא בעל חוב בבינונית. אנחנו יודעים שנזיקין למשל משלמים מעידית, בעלי חוב משלמים מסוג קרקע פחות, דהיינו בינונית. וכי תימא סבר בקיבה כל בעל חוב נמי בעידית, שגם בעל חוב רגיל לווה שמחזיר חוב למלווה ולא משלם מזומנים, אז הוא ישלם מעידית. ומכוח זה גם בעל חוב להקדש כמו בעל חוב בין אנשים רגילים משלם מעידית, גם בעל חוב להקדש. לא, גם זה נוכל לדחות. איקה למפרח, שבכל זאת הקדש לא ישלם, המתחייב להקדש לא ישלם עידית. מה לבעל חוב, שכן יפה כוחו בנזיקין, תאמר בהקדש שורה כוחו בנזיקין. הפירוש הדבר שהדיוט שניזוק הוא גובה את ההזק מעידית של המזיק. לא כן כשהקדיש ניזוק, לא, הקדיש לא מקבל כלום. אז לכן אנחנו עדיין אין לנו פירוש למה זה קל וחומר להקדיש. נחזור מה שדחינו בינתיים. שור הדיוט שנגח שור של הקדיש, הקדיש לא מקבל שום פיצוי. אדם שקיבל עצמו חוב להקדיש, אין בסיס לומר שהוא ישלם את החוב שלו מעידית. אז מה זה קו החומר להקדיש? לעולם תנגח תורה עדידן לתורה להקדיש. הוא דקקה שלך, ואז על זה הקשינו מקודם, שור אי הוא המחמן ולא שור של הקדיש, שאין תשלום להקדיש. רבי קיבה סבר, לא כרבי שמעון בן מנסיה. רבי קיבה נוקט גישה אחרת לגמרי, דהיינו הגישה של רבי שמעון בן מנסיה, שכוח גבייה של הקדיש בנזיקין הוא עוד יותר חזק מכוח גבייה שקיים אצל הדיוט. תתניה, רבי שמעון בן מנסיה אומר, שור של הקדיש שנגח שור של הדיוט פטור. שור של הדיוט שנגח שור של הקדיש, בין תם, בין מועד, כבכבנו בין תם, שור תם של הדיוט, שאם הוא היה מזיק עוד הדיוט, היה משלם חצי נזק. אבל אם הניזוק הוא הקדיש, סובר בשביל מנסיה, משלם נזק שלם. ההדיוט ישלם נזק שלם להקדיש. וזה פירוש קל וחומר להקדיש. שואלת הוא מה קושיה. אז קושיה, סימנו את הקושיה כקושיה ארוכה, חמש שורות. היא הכי, אם זה הפירוש, רבי שמעון ורבי עקיבא, שהופיעו כברי פלוקטה. ממאי דבעידית דניזק וזיבורית דמזיק פליגי. מי צריך להעמיד את המחלוקת שלהם במקרה כזה, שעידית של הניזק שווה זיבורית של המזיק, שהסברנו מוקדם יותר שלפי רבי שמעון המזיק ישלם מהזיבורית שלו, ורבי עקיבא סובר שהוא המזיק ישלם מהעידית שלו. מי אומר שבזה פליגי? דילמה דקולי אלמה בדניזק שיימינן. מה זה כולי אמה? שרבי עקיבא יודע שמיטב שדהו שכתוב בפסוק דניזק, ולפי זה שמים. והכה בברייתא שבו חלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל בפלוקת רבי שמעון בן מנסיה ורבנן כמפלגי. רבי עקיבא סבר כרבי שמעון בן מנסיה, ששור של הדיוט שנוגע שור של הקדיש ישלם נזק שלם גם אם מדובר בתם. ורבי ישמעאל סבר כרבנן, ששור של הדיוט שהזיק שור של הקדיש לא חייב כלום. וזה המחלוקת. ולא חולקים, כמו שאמרנו בעניין במקרה של עידית הניזק, הוא שווה הזיבור את המזיק. הגמרא דוחה מכוח שלוש קושיות, שלוש דחיות, שלוש קושיות. אם כן, אם המחלוקת הוא אך ורק במקרה של שור של הדיוט שנגח שור של הקדש, ראינו את הביטוי לא בא הכתוב, מה שראינו בברייתא שרבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לנזיקים מן העידית, והכתוב שרבי עקיבא מתייחס אליו זה מיטב כרמל, מיטב שדה ומיטב כרמל ישלם. אומר רשי, אם כן מאי לא בא הכתוב דמשמע דבקרא גופי פליגי, דלא בא הכתוב להכי אלמא בהדיוט נמי פליגי. הפסוק שהזכרנו הוא לא קשור להקדיש, קשור למזיק, הדיוט שמזיק הדיוט. אז זה נקודה אחת. וממשיך הגמרא ועוד, מהי קל וחומר להקדיש? רשי מסביר, ועוד מהי קל וחומר להקדיש? הואיל הוא מן העידית, דקמה רבי עקיבא, הניזק קאי. אם אתה רוצה לומר שאין מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי שמואל במקרה של העידית של הניזק שווה זיבורית דמזיק, לפי העמדה הזאת יוצא שמה שכתוב מן העידית שאומר רבי עקיבא זה שייך לעידית של הניזק ולעקולי עתה, וכל המטרה זה להקל, דיה יבלי מזיק מזיבורית, שהמזיק בסופו של דבר, אם אתה רוצה להגיד את האוקימתה שאמרנו, יוצא שזה הקלה על המזיק שהוא יכול לשלם מהזיבורית שיש לו עצמו. אז אם זה כך, מהי קל וחומר להקדש? גריעותה אבי, הביטוי קל וחומר להקדש, משהו שעוד יש סיבה להחמיר עוד יותר בהקדש, אבל אם אתה יוצא מנקודת הזינוק הקלה, אז זה לא מסתדר. ולרבי עקיבא יפה כוחו דהקדש בנזיקין, דמר אפילו הווי מזיק תם שקיל הקדש נזק שלם ונפקלי מראהו. אז זה קושיה שנייה, הביטוי קל וחומר להקדש משמע שהיינו באיזושהי עמדה של החמרה, ועוד יותר יש להחמיר לגבי הקדש. אבל לפי מה שהצענו פה, שכל המחלוקת בין רבי עקיבא ורבי שמואל זה רק לגבי השור של הדיוט שנוגח, שור של הקדש, זה לא מובן. ועוד ממשיך הגמרא, האמר רב אשי תניא בהדיא, שרבי עקיבא ורבי שמואל חולקים בעניין מיטב שדהו של מי. הבית אומרת מיטב שדהו מיטב כמול שלם, מיטב שדהו של ניזק ומיטב כמול של ניזק דיבר רבי שמואל. רבי עקיבא אומר מיטב שדהו של מזיק ומיטב כמול של מזיק, ובכך דחינו את ההצעה שיש לצמצם את המחוק רבי עקיבא ורבי שמואל רק לעניין שור של הדיוט שנגח שור של הקדש. עד כאן שיעורנו להיום.